עקדה, שמתם לב, עקדה, עקדה, לא, עקדה כן הייתה, כתוב היה יעקב או היה
קורא. אבל עקדה זה לא היה ניסיון, אנחנו לא מדברים על עקדה, 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 עקדה. כשהעקדה, מה זה עקדה? עקדה זה הפעולה של השכינה. זה לא שום חלק בניסיון של אברהם. הקדוש ברוך הוא לא צילה אותו לעקוד, ואם אברהם היה שוחט, בלי לעקוד זה היה עשר. אם אברהם היה עוקד והולך הביתה, זה היה עוד מרוש. שהניסיון לא היה לעקוד, ולעקוד זה גם לא קשה. מה זה לעקוד? לא ככה, זה לא עולה. ואנחנו כל הזמן, הניסיון היה לשחוט, הניסיון היה לסבוע, הניסיון היה להעלות, זה הלשון של אברהם, להעלות את העם לעולם. זה הניסיון, לרצוע, להקיד, כל מיני אחר.
אבל זה לא רוצים להגיד, שחור לנו עליית יצחק.
שחור לנו שחיתת יצחק, זה צריך. למה מישהו אמר לי, נכון, אבל השחיתה לא הייתה. הפעולה האחרונה שאברהם עשה, זה עקדה. לא נכון, רבותיי. לא נכון, אתם אמרתם את הפרשה של האחיזה אלף פעמים בחיים שלכם. איפה אברהם? לא, אבל מה? לפני הרחלת, אתם צודקים. קודם כל היה שאברהם שלך קודם לנו אחרת. זו פעולה אדירה. אז צריך לקרוא לניסיון, שליחה. אבל לפני כן, איפה הוא עקד את יצחק? איפה אתה
גורם?
מה? אתם מוכנים לקרוא במקרא הסיפור של העקדה בחיים שלכם? הוא עקד את יצחק על הרצפה ואחרינו...
עליו.
מרימים משקלות. זאת שאלה אחרת, למה הוא לא עקד אותו למעלה? סתם יהודי בן 100. צריך לקחת גלו בן 37, יצחק לא היה ילד בן 4-5. אז אם אתה חייב לעקוד אותו, אף שלא תובעת לעקוד אותו, תגידו שיתפס למעלה, ושם למעלה תקשר אותו. כי אם אתה קשר אותו למטה, אתה אחרי צריך להחיל אותו. מה?
יש 37 שנים.
טוב, תעזור, אבל זה סתם שאלה, לא יודע למה נצטפתי לזה. טוב, אין לי שאלה, אני אגיד לך משהו על יום ירושלים, אולי משהו שקשור לעניין הזה של קורבן העומר יתרץ לנו, אבל אני אומר לכם שלא, אני לא מרוצה מהתירוץ הזה. היום יום אנחנו פרוות על יום ירושלים, אתם יודעים, אני אגיד לכם מילה אחת על המילה שני, ואחרי כן על המילה שניים. למה ירושלים לא קוראים ירושלם? כי בעצם הביטוי, המבטא המקורי, זה ירושלם. למה שינינו את זה לירושלים? למה שינינו את זה לירושלים? ואני רוצה לדבר על קצת ההבדל בין שני לשניים. אני רוצה לדבר על המילה שני. אתם יודעים שהירח והשמש נבראו שווים? איפה יודעים את זה? איפה יודעים את זה? הגדולים? מאיזה מילה?
שני.
כן, תודיתי, שני. זה הגדול מבינה. אגב, אני חושב שאומרים זה מילה גדולים, מהמילה גדולים אי אפשר ללמוד שום דבר. זה מילה גדולים, אתה אומר ששני גדולים לעומת הכוכבים, אבל זה לא אומר שהם היו שווים. אז אגב מבינה אומר שלומדים עם המילה שני. רגע שם ברור כסף מאוד של אגב מבינה, אגב מבינה אומר, תראי, פרופסור שבוע הבא נקרא לקורבנות של הנשיאים. עכשיו כתוב שהייתה, לדבר אחד קראו מזרח ואחרי מקרה. קערה שקלה 130 והמזרק שקל 70. הם היו עשויים מאותו חומר גבר, שניהם היו עושים מכסף. אז למה אחד שקל 130 ואחד שקל 70? אנחנו פשוט תגיד, אחד היה גדול, אחד היה קטן, זה היה לאט סביר. הרי הם היו עשויים מאותו חומר גבר, אז גם 130 גדול, זה 70, חצי. אבל תכנון אותם מזה, לא כתוב כך. זאת אומרת, זה כתוב שאחד היה עם זהב עבה, ואחד היה עם כסף. ואחד היה עם כסף דק. לכן אחד שקל 130 ואחד שקל ואחד שקל שביעה. ואיך הוא לוקח את זה? למה אתה לא נגיד? גדול וקטן. וכמו שכל ברדעת אומר, איך הוא לקח את זה? אומר הגדול מבינה שהמילה שני בתורה תמיד הוראתה שוויון. היא בכלל לא באה להגיד את המספר שניים. למה? למה? למה היא לא באה להגיד את המספר שניים, המילה שני? לא צריך, מיעוט רבים שניים. למשל, מה כתוב? ולקח הכהן את השעירים. הייתי יודע שזה דבר השני, למה? כי אם היה מדבר השלוש על חמש אל עשר, היה כתוב עשר. אז אם לא כתוב שום דבר, בכלל המילה הזאת יוצרת. לכן המילה שני בתורה, ההוראה שלה היא לא כמו היום בעברית, אלא המילה שלה יחד, אותו דבר. זה המילה שני בתורה. מילה, אנחנו מבינים, אז לכן הוא אומר, כיוון שיש לנו בפרשה כתוב, שניהם מלאים, זאת אומרת שהנפח שלהם היה שווה. הלא כתוב שניהם מלאים, אז יש אחד היה זהב, הרבה אחד היה זהב דק. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, על השניהם הזה, יש לי הרבה מה להגיד, אנחנו לא ניתן לזה שיעור. בספר מגילת רות, תשימו לב שעל אורפה ועל רות כתוב כמה פעמים, ותלכנה תהה, ויש לי שני פרקים שונים על הסיפור הזה של אורפה. אנחנו מאוד מזלזלים באורפה, אורפה גם הגיעה באמת למחוזות עגומים ונוראים, שמכיר מאמר חזם, שבאו עליה מאה פיסים באותו לילה. איך מאיגיה רמה, היא הייתה ממש יחד עם רות. כמעט יצא ממנו משיח השם, כמעט יצא ממנו משיח השם. כי גם במגילה זה כתוב שתיהן. ואם כאן נגיד את זה רק שנוח לך, אם אתה אומר ששתיהן זה שווה, אתה צריך להגיד ששתיהן שווה גם שלא נוח לך. על כל פנים, אומר הגאון מווילנה, זה שהשמש והירח היו שווים, לומדים מהמילה שני המאורות. לא מהמילה גדולים. מהמילה גדולים שהם היו שווים. אבל מה שאנחנו מעריכים, שזה שהשמש והמאורות שווים, זה לא אגדה, זה לא גמרא, זה לא חז"ל, זה תורה. תורה, לפי זה, זה כתוב בתורה. אם אתה מבין ככה את המילה שני, יוצא שהגדה הזאת שכולנו מכירים בתור אגדה, זה בעצם דבר שכתוב בתורה. בואו נעבור למילה שניים. אם אמרנו ששני שווים, בואו נכון גם נגיד. בדרך כלל רבים אני מרבה אין. ספר, מלך, ספסל, ספסלים. אז מתי אני מרבה עין? יפה מאוד, זוג. כשהריבוי הוא עין, אני מרבה... כשהריבוי הוא זוג, אני מרבה עין. נצטרך לי כמה דוגמאות שתראו את זה. רקל ברבים. רגל, אז זה תלול, אם זה שלושה, אז רגלים. אבל אותה מילה, כשמדובר על שניים, רגליים. אופנים ברבים, אז או אופניים, ושניים זה אופניים, או אופנים, כשמדובר על 500,000 ומלאכים, אז תגידו לי פעם ברבים. פעמים ופעמיים, שזה שניים. נעל ברבים. נעליים, אבל נוע יפוך, זאת אומרת, אותה מילה, כשאתה מרבה אותה בריבוי רגיל של 3-5 של עקר, אתה אומר אין. אבל כשאתה מרבה אותה בסדור, אתה אומר אין. לכן רוב האיברים של הגוף, רגליים, ידיים, שיש ימין ושמאל, עיניים, אוזניים, שפתיים, זהו, שיש ימין ושמאל, אתה אומר אין. מה? לא שומע. מה?
זה המצפת רעים ההורים. למה לא
רעי? שרחי חברים. אני אגיד לך למה, כי בדרך כלל רעי זה לא כל כך שניים.
זה דובר על זאת.
בוא, זה דובר על המקרה. רגע. למה אתה אומר סלט אופניים? למה לא סלט אופניים? למה מרבה רגליים? אתה הולך אחרי השימוש המקובל של המילה. אם אתה מדבר על 3 רגליים, 5 רגליים, שהולכים איתם, אתה גם צריכים לדבר על רגליים. כי אתה לא יכול לקרוא ספציפית. רעי זה לא מיוחד לאיש ואישה. רעים זה רעים, חוץ מזה יש לך שאלה טובה. הייתה שאלה יותר טובה, אף אחד. מישהו פעם שאל אותי למה אמרו שניים? שניים, למעלה, מה הם יודעים, מה הם תחתו לשאל אותי מים? אמרתי לו, אין שניים, אני לא יודע. יכול להיות שיש מילים ש... אבל בזה ברור רבותיי, זה ברור מבחינה חינוכית. איינג'ים זה סיומת של זוג, עכשיו בואו נלך קצת אחד הלאה. הזוג הזה הוא שווה, כמו בשני?
לא,
לא, דווקא על הדף קלה. מישהו ילך לקנות שני נעליים. איזה נעליים הוא יקנה? מישהו ירצה שיהיו לו שתי ידיים. אז הוא ייקח שתי ידיים כמו... לא, זה לא הולך. תלכו לבית חרושת למספר. הנה עוד מילה. מספר, מספרים, אבל מספריים. ואיך כבר המספריים? יש שטנצים, יש שני שטנצים. זאת אומרת, יש שטנצ אחד. למי בצד אחד כזה? זה לא יגזור אם אתה תיקח שניים מאותו דבר. אז זאת אומרת, עין, הציונת עין זה זוג שמשתלב. אז אם אנחנו נראים את ירושלים, כל אחד עכשיו מכבד את איזה כיוון שהוא עושה, יש המון כיוונים שהוא פה אפשר ללכת, ואני לא מתרשם שצריך על ירושלים, רק רציתי לכם את ההערה הזאת, שהשורש של המילה ירושלים, לעניות דעתי, לפני שסופק הוא העניין הזה של זוגיות, אולי אנחנו משהו שסופר ומשיב. הכי טוב ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, קודש וחול, כל דברים כאלה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם איזה רעיון פרוע, אני לא חושב שזה לא מוצא חן בעיניי, אבל אני אגיד לכם על העומר ועל ירושלים, אבל באמת. אתם יודעים, המילה עומר, אנחנו נוצרים את העומר, מופיע עוד, בעוד איזה מקום בתורה.
מהמן.
מהמן. במן, המילה עומר מופיעה שש פעמים.
עומר.
אצלנו היא מופיעה שלוש פעמים. בשמיעת עומר מופיעה שלוש פעמים, שם היא מופיעה שש פעמים. שם בלי סתם שספק, העומר בנגדה, ושם היא באה לסיים את ההתעקות. כי בעצם, התורה אומרת שיצפו עומר לגולגולת, זה לא משמעותי. אבל זה לא משמעותי, לא משנה כמה עשו. אחד עשה פטון, מה נשאר לו?
שום דבר.
אחד עשה שום דבר, מה היה לו? היה לו כמה שום דברים. אני חושב, אתה רואה, אתה יכול להגיד גם בסוף חצי עומר, או בסוף שני עומרים, או בסוף חלק עומרים, זה לא משנה. מה שהתורה רוצה להגיד בעניין של המן, זה ההיפוך, זה שאתה תגביל את העין כל הזמן, רוצה, 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 עשה עוד חומרים, עוד חומרים, עוד חומרים. והתורה, נכון, גם ביטחון, אבל גם ביטחון. מידה, זה העיקר, מידה, עומס, די, זהו, תגמור. במעבר שלנו, מקורבן תיאורי של פסח, שזה כאילו התירות הגשמית, לעבר התירות הרוחנית, אחד הדברים החשובים יותר זה העניין של הביטחון, זה העניין של ההגבלה, זה העניין של העומס. אני אמרתי פעם, המילה עומס, גם במן וגם פה, היא לא כמות, היא איכות. מה אתם מבינים מה שאני אומר? זה לא הקינוך שמעניין אותי. אבל גם כך שזה נדוד, די, איפה לא כל הזמן העין והבטן רוצים ועוד 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 וזה בעצם, אני חושב, המסר גם של ירושלים, שיש ירושלים של מטה ויש דברים רוחניים, גשמיים, ויש עיר, ויש רחובות, ויש דברים כאלה, אנחנו תמיד צריכים לפתור את הדבר שמשלים את זה, את התכנים הרוחניים. והתכנים הרוחניים תמיד אומרים לך תתאפק. התכנים הרוחניים תמיד אומרים לך תעצור. אני כבר אמרתי שמובוק, אני מחזור את עכשיו, בשמיים נימה ולארץ מתחת, שבחורים גשמים כל אחד מתקנה ב5% שמעליו. ובאמת, אנחנו צריך לקנה, להשוות את הכל ל-90% שמתחתיו. לא, לא אמרתי לכם?
כן, כן.
וברוחניות זה יוק יפק. ברוחניות תמיד תשווה את עצמך למי שמעליך. טוב, זה עשתה מהרה קצרה, מגילת רות. אני אמרתי לכם 1,000 פעמים שיש לנו בעיה כשאנחנו לומדים תנ"ך. הבעיה שלנו בלימוד תנ"ך זה כשאנחנו יודעים את הסוף. אי אפשר ללמוד תנ"ך כשיודעים את הסוף. אי אפשר, כך לא לומדים תנ"ך, בשום פנים ואופן. רצת, כך. לא רואה שלי סיפור. אני הראיתי לכם את זה בהמון מקומות. ובואו נקרא גם במגילת רות דבר כזה. אני קורא פרק ג' ותאמר לנו מי חבותיי יש לכם? פרק ג' נמצא, כן, בחלק הזה יש שלוש עמודים בעמודות. איך יש שלוש עמודות בעמודה הימנית באמצע עמוד פרק ג' ותאמר לנו, כולם מכירים את מגילת רות? טוב, אני שמח. ותאמר לנו מי חמותה, ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. מה זה מנוח? מה היא רוצה? מה היא רוצה מזרון לישון? מיטה, מה היא רוצה?
שגיל החדשים,
בעל. בעל, בעל. ניצאת לספק, פה המנוח זה בעל. תוכיחו לי את זה מפרק א'. מצאנה מנוחה אישה בית אישה, מצאנה מנוחה אישה בית אישה. ולך אגב, המנוחה שכתוב על הקדוש ברוך הוא, זה גם כן, זה לא מנוחה בשפה שלנו, זה מישהו עייף, אז הולך לשאול. שכתוב שכתוב ברוך הוא נח ביום השביעי, זה כל אחד מבין שזה לא כך. מנוחה הכוונה שהוא הגיע לתכלית שלו, שהוא הגיע לפי שלו, שהוא מיצה את עצמו, שהוא עשה מה שהוא צריך לעשות. הגיעה בבית בעלה, כך היא ממלאת את הייעוד שלה, כך וזה נקרא מנוחה. זה לא מי שעבד כמו חמור ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות. אז מדובר על החתונה. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי על הרוקש לאחרונה של התאבלך. יש לי עוד הוכחה שכולם יודעים שמדובר פה על חתונה, זה מהמילה הזאת, ואתה הלא בועז, מה קראנו?
מודעת.
מודעתנו. המילה מודעתנו, דרך אגב, גם היא חוזרת פעם שנייה. תראו איך שמגילת רות נותנת לנו המון קשרים בין פרק ג' לבין פרק א', שאני לא אדבר על זה עכשיו. אבל המילה מודעתנו גם כן הופיע לפני כן, בתחילת פרק ב', מה כתוב? ולנעמי מודע לאישה. מה זה מודע לאישה? נדבר על שלושה רבדים. הפירוש הפשוט של מודע, נגיד כמו בשפה שלנו, זה מכר, מישהו שמכיר. במילה מכר יש איזושהי נימה קרירה, יש נימה רשמית, יש נימה מאופקת. על המילה מודע יש על המשל גם את מה שהקדוש ברוך הוא אומר על אברהם, כי ידעתי למען אשר אצווה. אומר שם רש"י, מה זה כי ידעתי? אהבתי. לא, זאת אומרת המילה ידע מציין גם אהבה. אהבה זה משהו הרבה יותר חם, אבל זה משהו הרבה יותר רגשי מאשר יודע זה משהו יותר שכלי. אני מכיר אותו. כי ידעתי, והכוונה כי אהבתי, זה הפירוש השני שאני אתן לכם, אבל הוא הולך יותר עמוק. בתנ"ך, בספר בראשית, ודאי בפרשת בראשית. נכון, ואדם ידע, רבותיי, איך זה. ידע זה חתונה, ידע זה הדבר הכי הכי, התמזגות הכי גדולה שיכולה להיות. אז לכן כשנעמי אומר הצירות, ואתה הנה בועז, מו דעתנו, במקום להגיד, בועז מכרנו, במקום להגיד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שבועז באמת קיבל את רות בצורה סופר יוצאת מן הכלל. זאת אומרת, למרות הבעיות ההלכתיות שהיו, אני לא צריך להגיד לכם פה כל הסיפור של מואבי ולא מואביה, עמוני ולא עמוני, אבל בתורה כתוב לא יבוא המוני ומאביב יקרא לשם. בכל אופן, כשהיא באה בפעם הראשונה, בועז מאיר לפנים שלא מעל מהבן. הוא אומר לה, הגד הוא גד לי את אשר עשית, את חבותך, ישלם השם לך פועלך, עם מזכורתך שלמה. הוא מזמין אותה, ריבוי לי שלא עם בועז, אני אשר עם חידרכו של בועז, להסתכל על בנות, והוא מזמין אותה לשבת לידו, ולשחול, ולשתות, וזה משהו ממש לא יומה. אז עכשיו נעמי בונה על הקשר החם הזה שבו הראה לפני כן, והיא אומרת לרות, תשמעי, הלא ביתי, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה בועז מודעתנו אשר היית את נערותיו. ונעמי לא רק מדבר איתה בדברים ארכילאיים, אלא נעמי עושה מעשה. מה נעמי עושה? ותפנה נעמי אל פלטיאל השטחן, ותאמר לו, הנה...
לא, זה
מה שאני אומר, מה? אני אקרא עוד פעם. בסדר, בעל הכסף, אני אקבל. כשאני אומר בעל הכסף, אז אני אקרא שנית, אני מבקש סליחה על הטעות שלי. ותאמר לנו מי חמותה, ביתי עלה ובקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה על בועז מודעתנו אשר יתנערותיו. ותאמר נעמי טלפון אל בועז. ואתה אומר לו, מה שלום גיסי? איך גיסי מרגיש? אולי כבוד גיסי, הנה נלי קלה. אתם מתפתים אולי כשאם נפלתי מהירח? לא, כתוב מהירח. מישהו מוכן להגיד לי מה כתוב אצלו בתנ"ך? מישהו מוכן להגיד לי מה כתוב בתנ"ך שלו? מה כתוב? מה? ורחץ? ושח? ומה? ורחץ? ושח? ומה?
כי לא יפה.
ומה? כי לא יפה? זה, ככה אתה מבין שגיד לא יפה? החזונה יעשה את קלתה, לא אני אומר, כך אומר העם שלך הקדוש. אתם שומעים מה כתוב אצלכם בתנ"ך, אתם מוכנים לשים לב? אי אפשר חתונה כזאת שעתיד לצאת מן המלך המשיח, אבל נגיד לי לא ידע מזה, אי אפשר לזה. אני אגיד לכם משפט בוטה, אתם ככה הייתם מחתנים את הבת שלכם? שערוריה שאין כדוגמתה. לא יכולה לעשות את זה בדרך נורמלי. צריכה לשלוח את הקלה שלה ללכת לשכב אצל גדול הדור. תארו לעצמכם שיש שם איזה צלם. אתם יודעים מה היו עושים? גדול הדור, הנה בזה מקום ספק, וזה בייעץ נעמי הכשרה, פועל מגונה כזה. הכזונה יעשה לחלתה ללכת לשכב למרגלות בועז, ולמה לא תשלח היא אחריו? שטחן, כמו שזה. רבותיי, אנחנו מתפעלים מהשינה הזאת היום. אל תשכחו שמי התקופה עד התקופה של היום, עוד העולם, תסלחו לי, הרי אז, אם השאלה הזאת קשה היום, בימי קדם, ולמה לא תשלח לי אחריו, או תלך אליו ותדבר לו הדבר הזה? כי גואל קרוב הוא, באופן נאות ובדרך צניעות. ובהקשר הזה, אני מבקש לקרוא איתכם עוד קטע של המגילה. אתם איתי? תקראו, פסוק ח'. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, וילפת. והנה אישה שוכבת מרגלותיו, וישעק זעקה גדולה ומרה, שונה אליי נערי, תאו, באה אליי אישה, ותגן מרגלותיי, חיפוה, תפסוה, רמסוה, גרשוה, עשו לה כדת תוכחה מגולה לעיני כל ישראל. אלשך, אלשך, זה אלשך. ככה אלשך ממשיך את המגידה? אנחנו כולנו מתחילים את המגילה. האמת היא שאנחנו כולנו ישנים כשקוראים את המגילה. כשאנחנו לומדים את המגילה, אנחנו כל כך, איזה מגילה נחמדה, איזה מגילה נעימה, הכל הפייל. וכשאדמה, כי אנחנו יודעים את הסוף הטוב, אנחנו יודעים שבו המגילה כזאת התאפקות, כזאת הרוח, והכל נגמר כל כך טוב, והכל נגמר כל כך יפה, ויצא מזה הדרך המשיח, איזה כיף, איזה יופי, איזה נחמד, אני אומר ישראל, וכו' וכו'. אני אומר לכם, שאם לא הייתם יודעים את מגילת רות, הייתם הולכים עם רות אל הגורן בפחד עצום. אני חושב איך דוד קרא את המגילה. על פסוק שאתם מכירים, ולהערכתי גם את המדרש שאתם מכירים. חצות לילה כתוב, כל אחד יודע להמשיך. חצות לילה אקום להודות לך, נתפתק מכך. והמדרש אומר, מה זה חצות לילה אקום להודות לך? מה זה נתפתק הלילה אקום? המדרש אומר, זה בחצי הלילה שכתוב במדינה שלנו. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפה. אומר דוד, חצות לילה, אקום להודות לך, כל חצי לילה, כל חצי לילה. שאילו כללה אחת היה משגר לה, מהכן הייתי בא? רבותיי, שאילו כללה אחת היה משגר לה, זה יותר טבעי, זה יותר צפוי, זה יותר מתבקש, יפה, מאחר מה שבאמת קרה. כך צריכה המגילה להמשיך, ורות אאוט, ואין מה לדבר על דוד, ואין מה לדבר על משיח. איפה היינו היום? אז זה שקרה נס, אני לא יודע מה. טוב, על השאלה הזאת יש לי תשובה מקומית לא טובה, ויש לי כמה תשובות טובות, מערכתיות. אני אגיד לכם קודם את התשובה המקומית, אז אני אשכח לכם את התשובה, כי בטח אתם מבינים, או אם לא, אז אני אגיד את זה, שהשאלה הזאת היא בעצם עוד נדבך בשרשרת המפותלת של המלך המשיח. שאנחנו כבר כמה פעמים דיברנו על דברים כאלה, השיעור המפורסם, אני אגיד שלי, על הולדת דוד, שדוד בכל אופן 30 שנה נחשב ממזר, כבר הייתי לאחד, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כל, זה לא מתחיל, אולי אני אשכיף לכם עוד משהו שאתם לא שמתם לב אליו בחלקכם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך? אדם, חווה, הלאה, קין, הבל, קין, לא, כן, אבל נגיד קין והבל, ואיך המשיך העולם? מה? שט, נו, שט, עם מי שט התחתן? מי? לא ירד, מי? מכיר, מי? יש פה מתח הרבה ציבור גדול שלמד דפיו עם פסחים. בפסחים דפקו קלפה, תמוד ב', כתוב כך, שבימי יבוא המשיח, אז עושים סעודה, עושים סעודה, צריך לזמן. אז עושים זימון, אומר אף נבוך לאברהם, בבקשה את זמן. אומר אף נבוך לאברהם, יש לי ישמעאל, עזוב אותי. יצחק זמן, אתה כדאר אני לא יכול לתאר, יש לי יצחק לא יכול. נו, יעקב, יצחקו שלה, זמן יעקב. אומר, איך אתה יכול לתאר, נתתי שתי אחיות. אה, יצחק תורה, אז תובע, תן לה את זה נותן תורה. הרמב"ם אומר שזה ארץ ישראל, שוכן שגם אותה. אבל זה ראה אותך, רבותיי, זאת ראה אותך. גם לפני מתן תורה, גם בחוץ לארץ, זאת ראה אותך. ראה אותך עד כדי כך שיעקב לא יכול לזמן. שיעקב לא יכול להגיד שהוא לא אבל הוא דאורייתא. כי לא היה דאורייתא.
לא,
זה ראה אותך, זה ראה אותך. זה לא זהו. עכשיו תגיד לי, למה אתה קשור אותך, תסלחו לי? למה לא? יצא אופציה, אדם בחווה ב' שיוחד להם זה, וזה פשוט כמו שצריך. זה כבר בעיה, זה כבר מתחיל בעיה. ואחרי כן דיברנו על עניין של שתי אחיות, אז זה לא חווה של שתי אחיות, אלא יש פה גם עניין של ממזר ומחשבה. דיברנו על העניין הזה. אדם נמצא עם אשתו, אסור לו לחשוב על מישהי אחרת, אפילו אם זאת, אפילו אם השנייה היא אשתו. אז יוצא שגם ראובן הוא ממזר למחשבה. וגם דוד, אפילו שנתרק, שבסופו הוא לא היה ממזר, אבל ממזר למחשבה, לכולנו היה, כי ישי כן חשב על השיחה הזו ועל יוצא. וכל הסיפורים על סדור, וכל הסיפורים על יהודה, ודוד, ודוד בת שבע, וכל... אתה רואה שכל מה... אני אתן תירוץ מקומי, ואני אשתדל לתת לפחות בספר ארבעה הסברים מערכיים, אני אשתדל לתת אחד מהם. ההסבר הנקודתי שאני לא מרוצה ממנו, הוא הסבר כזה. תראו, בועז מת באותו לילה שהוא בא על רות. תסתכלו גם בספר בפרק ד', אני אוכיח לכם את זה. כתוב פסוק י"ג בעמודה האחרונה, ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה ויבוא אליה, סתם זה מעניין, כתוב ויתן השם להיריון בן.
ויתן לה השם.
לא בועז, לא בועז נתן להיריון, בועז תשמור, בועז נתן להיריון, שלא יספק, אבל לא כתוב שבועז, בן כמה היה בועז דרך אגב? בועז. בועז היה בן 80, כך כתוב בגמרא. אבל כמה הייתה רות?
40.
רות הייתה בת 40. בסדר, יש לנו קצת טעויות, כולם. רות הייתה יפה? מאוד מעניין. בשום מקום לא כתוב משהו על רות. על אסתר למשל כתוב, על רחל כתוב, על הרבה נשים כתוב שהן היו יפות. על רות לא כתוב שהיא הייתה יפה בשום פנים. כל אחד מסתר לעצמו. טוב, הלאה, בת 40, סבתא, נו הלאה. רבותיי, כל הזמן,
לא, למה אתה בסדר?
זה צריך להוסיף, אבל כל הזמן יצא בפנים, מה אתה... רבותיי, על כל פנים, תשימו לב שמהרגע הזה אין בועז. ברית בלי בועז, ברית בלי בועז. שום דבר שקורה פה בסוף המגילה, אין בועז. קוראים לילד שם בלי בועז, מכנסים אותו לזה בלי ש... אין בועז, בועז נעלם. אני רוצה להוסיף עוד משהו, יכול להיות שנעמי כבר הרגיש, הוא היה בן 80, אולי כבר השתיים, אני לא יודע מה. תסתכלו שנייה, פרק ג' פסוק אחרון. ותאמר שביב איתי, יש פרק ג'?
כן, כן.
ותאמר שביב איתי עד אשר תדין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר...
היום.
מה היום? אז הגמרא לא אומרת לי פה שצדיקים הם שלהם זה ככה זה מספרים על החפץ חיים משהו זאת אומרת החפץ חיים שפעם נודע לו שבאיזה עיר המקווה לא איזה עיר זה חוקה הוא חייה זקן אני מסתכל לי מאוד מוגר המקווה לא בסדר זה אנשי העיר מתעסקים לזה אז הוא אמר לחתן שלו היה לו חתן רצוי שהוא ככה היה זהו ותשמע, צריך לנסוע לשם, זה היום חמישי, אני נסיע לשם בשלושה ארבעה ימים, צריך לנסוע לשם ולדבר עם האנשים על זה. אז החתן שלו אומר לו, כן, בטח צריך לנסוע. אחרי שתי דקות, הוא רואה שהחפץ חיים לוקח את הדיק שלו, אני אומר, אז הוא יוצא החוצה. מה?
צריך
לנסוע לשם. בקיצור. כי אם קילה הדבר היום, היא הרגישה, ידעה, לא יודע רוח הקודש, אבל שהוא הולך למות. עכשיו תראו, אם הייתה הולכת לשטחן, כמו ששאלתי, כמו שבאמת... שטחן, זהו, לא מה, מה, שהשטן הרי לא ילך אליו, אבל השטן יעשה את עצמו כאילו בעוד שהוא מסבור את חתונה, אז החתונה הוא כאילו במקרה יראה אותו, ויגיד לה, אתה יודע, הוא, כמו שאני רואה אותך, הוא יגיד לך שאני חושב, אני יודע, אל תראה, אני גם חייבי, זה דבר, עוד שבוע אני רואה, תשמעו, ואם הוא ירים אליו טלפון, אז מה בועז תגיד לו? בועז תגיד לו, תשמע, קודם כל אני תפוס. ואחרי שאני זה, קודם כל תגיד לי, איפה באיזה אולפנה היא למדה? איפה נכנס שנת שירות? איפה זה, איפה זה? אני אדבר אליה. אחרי שנתיים הוא יחזור, היא צריכה את הסיפור היום! כדי להשיג את הסיפור היום! זה תירוץ שאני לא כך אוהב אותך. אני אפילו לכם עוד תירוץ מצוין, אבל בשביל צריך שיעור שלם. אני נתתי את השיעור הזה כאן לפני שנה, שנתיים ושלוש, אני לא זוכר מתי. שכל הסיפור הזה, שמעם ישראל החסד עובר למואב, וממואב חוזר החסד לעם ישראל, את כל הסיפור הזה היה צריך כדי להביא עזות למלכות ישראל. כי מלך צריך עזות. עם ישראל אין לו את הגנים האלה של עזות. עם ישראל, אני לא מחכה עזות, לכן לא נמשכה מלכותו של שאול. עם ישראל לא יכול לייצר מלך שתקילו ואסור תשים עליך המלך בין הכלך. למי יש עזות? בעולם יש לי עזות, מואב. מואב הם עזים בדברים שליליים. גם הדבר שלא קיבלו את מלך מומעים, זאת עזות. אבא שלא הציל את אבא שלך. וגם הזנות שלהם, שהם לא מתביישים בה, מאז, זה עזות. היה צריך לייבא את העזות הזאת, להכניס את הגנים של העזות הזאת לתוך הדם של המשפחה המלכותית הישראלית. ולכן רות הייתה צריכה לעשות מעשה של עזות בקדושה. לכן רות עצמה שהייתה מאוד צנועה, היא, אתם יודעים מה, אספת אלו כאילו אומר דבר כזה, היום אני לא יודע. השפת אומר דבר כזה, אם היית אומר לבת ישראל ללכת לשכב בכהן של בועז, בת ישראל לא מסוגלת לדבר כזה. בת ישראל אין לה את החוצפה, אין לה את ה... זה רק מואביה יכולה לעשות. אז המואביות עושות את זה בטומאה, רות עשתה את זה בקדושה. קוראים לזה עזות בקדושה. בועז יותר מאוד, ולכן גם הוא יש לו בועז. לא יש את העזות שלו, לא יש את העזות שלה. לכן היה צריך להיות מהלך כזה דרסטי. מהלך כזה... טוב, זה עוד תירוץ מקומי. אני עכשיו ברשותכם רוצה לתת תירוץ מערכתי. אני אגיד את המילה הזאת, אבל אני מאוד מבקש, אתם אנשים חכמים, לכן אני מרשה להגיד את המילה הזאת, אני אגיד את המילה לכתחילה. כשאני אומר לכתחילה, אני חושב שלום לא מתכוון להגיד, זאת אומרת שלכתחילה מותר לך... מותר לנו לעשות איזה מייקה בגלל הדברים האלה, חז ושלום. אסור לנו לעשות שום דבר בעניינים האלה. מכיוון שאני רואה שיש עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, אז צריך לחפש איזה מהלך, צריך לחפש איזה משהו, כאילו שיסביר את הדברים לכתחילה. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא שמותר לנו. והדבר שאני רוצה לדבר עליו נקרא שוחד לשטן. הביטוי הזה, שוחד השטן, זה ביטוי שהמקור שלו בזוהר, מביא אותו הרבה מאוד רבי שלמה טייכטל. רבי שלמה טייכטל היה יהודי חרדי, רב חרדי, יפה מאוד, שנהיה ציוני בשואה, הוא נהיה סופר ציוני, לא נראה, נראה חרדי, אבל הוא פשוט פתאום מגלה עולם חדש. ובספר הזה, אם אני שמחה, הוא בעצם שואל את השאלה, איך הקדוש ברוך הוא נתן לחילונים כאלה שלא יודעים מילה מדעת וזה לבנות את ארץ ישראל? איך נתראה שהקדוש ברוך הוא גאולה על ידי עוברי רצונו? וזה אנשים שנקר בהם שום לחלוכים של יהדות. איך כל התלמידים הבנים שלו התנצרו? דרך אגב, לצערנו הרב, זאת הייתה הטענה המרכזית של חלק גדול מהרבנים שלא שיתפו פעולה עם המפעל הציוני. בגלל העניין הזה, זה בואי נשארים, כל עשרים, איך אפשר ציוני? איך אפשר בכלל
למצוא? מסע הרבנית של
הרב
קוק, לא היה...
מה?
מסע הרבנית של הרב קוק. כן, בסדר.
נכון. כן, כן. דרך אגב, כולם בנו הרב קוק, אל תשכח שבמסע היה, במסע הזה היה גם רב חיים זונות כזה. הרב קוק שהיה זה לא קושייה, הרב קוק שהיה זה פשיטה. הרבותא הייתה שמי שהלך איתו זה מבחן זונפלד, שהוא היה אלוף הקנאי, החסידים שלו היו עוד יותר, הוא והרב קוק עצמם הסתדרו מצוין, העריכו אחד את השני, כיבדו אחד את השני. הבעיה אבל הגדלות הייתה שבחן זונות לזה, הרב קוק הוא אהב את ה... טוב רבותיי, אני רוצה להקריא לכם כמה סתרים פה. מבואר בספרי המקובלים, אני מבקש כאן מיהם המנסים לך, הוא מספר, דרך אגב, כדאו לכם, הוא גאון עצום, לא היו לו ספרים, רוב הציטוטים שלו זה ציטוטים מהזיכרון. אני השוויתי, הוא מביא את הנועם אלימלך, אני אקריא לכם אלימלך, השוויתי את מה שהוא כותב, אולי, כן היה לנועם אלימלך, לנועם אלימלך בעצמו כמעט אין שגיאה, יש חילוף בגרסה, אולי אני אביא לכם את זה עוד לאט. טוב, בקיצור, אז הוא אומר כך, מבואר בספרי המקובלים, שבעת השם יתברך רוצה לעשות איזה דבר גדול בעולם, שנוגע לעליונים בשני השמיים ולתחתונים בארץ, אז השם יתברך מעטף דבר זה בכמה מיני עיטופים, ואפילו באמצעים שאינם נעים, והם שעורים, כדי שלא ירגישו בזה הבילים והמקטרגים. ואם עליה היה נעשה בפומבי, תכף היה עולה המקטרג וקטרג, ומידת הדין הייתה מעכבת בדבר. אני אקריא עוד ציטוט מהשך. למה היחס והשררה והמלכות של ישראל יהיה על זה הדרך שהרואה יראה שחז ושלום יש לו קצת של ממדרות? כי אני לא מתייחס לסיפור של דוד. אלא שעשה הקדוש ברוך הוא כן כדי להביא מלך המשיח בהיפך הדעת, כדי שלא יקטרג המקטרג, כמו שאמר בזוהר. ולזה רמזו גם נחש ומציאה ומשיח באים בהיפך הדעת. ועשה הקדוש ברוך הוא כן כדי שיכריח השטן דעתו ויאמר השררה והמשיח לא יבואו אלא מהקדושה ולא יבוא על זה הדרך. לכן כשהוא רואה משהו ממזר, לכן השטן לא מתנגד, זה נפש, זה שלי, הודו, לך, נראה. ואז פתאום הוא רואה שזה דבר קדוש, זה כבר מרוחה מזה. שאלה, מה הקדוש ברוך הוא אכפת לו מהשטן ומהזה, הוא חייב להם משהו? הוא חייב להם משהו, מה הקדוש ברוך הוא מפחד מהם? אנחנו מפחד מכוחות התומה, כאילו מפחד, מה זה שיסתפק עליהם? תשובה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו עם בחירה חופשית. קדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו עם שני כוחות, וזה כנגד זה עשה אלוקים. בעולם שאין שטן, בעולם שאין יצר הרע, בעולם שאין יצר, היינו כבר. זה היה העולם שלפני שנולדנו. זה גם בכלל העולם, אחרי שנולדנו, עולם הבא. אבל העולם הזה זה עולם של בחירה, כך הוא ברא הקדוש ברוך הוא. אני לא נכנס עכשיו למה, כולכם יודעים למה זה פיצופה, כדי שיהיה לנו חלק בזה, שיהיה לנו שכר וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתפסק. אני חושב דוגמה, למשל ביאם רוצה להיכלל, והקדוש ברוך הוא בוא. הקדוש ברוך הוא נבן, שיתכלל, הקדוש ברוך הוא חייב משהו בביאם, שיתכלל. והקדוש ברוך הוא נשים עליו פס. התשובה, הקדוש ברוך הוא לא שם פס. הקדוש ברוך הוא יש לו חוקים, הוא יש לו בטבע חוקים, ולא כל יום הוא משתגע ועושה דברים אחרים. אך גם חוקים מוכנים, יש חוקים מוכנים. וכמו משה רבנו שיכול לעלות בכוחות הקדושה, אז בלעם יכול לעלות בכוחות התאומה. אגב, אני יכול לך לשים על זה פעם, כי זה העולם הזה, זה העלם, זה כוחות תאומה. ולכן צריך עם כוחות התאומה האלה, אם תגיד, מה אכפת לך, תשתף עליהם. לא, בעולם הזה לא מצפצפים. לא יכול להתחכם. אז מה? צריך להתחכם. וכמו שאנחנו אומרים שאין הברכה שורה, אלא בדבר, למה? כי כל דבר, ככה פנטי בזה, מושך אליו את, אז אותו דבר. עכשיו אני אקריא לכם מלבים, שמדבר על העניין של מגילת אסתר, ובזה נגמור הפעם, ובואו אני אקריא לכם את האיגרת שמואל. כי נעמי כבר ידעה כי דוד מלך ישראל והגואל המשיח ראוי לצאת מבועז הצדיק. ולכן רצתה רות, כי מאחר שבזיווג הקדוש הזה אחי לצאת ממנו שורש ישי וכל מלכות בית דוד, בהכרח שיתקטרג תתרעך איזה קיטרוג שלא יבוא לידי גמר. על כן רצתה לסמות עיני הקטגור, בטח לו חלק מה בזה הזיווג, אם הייתה עושה את זה על נייר קרום עם השפה יפה, בפגישה וטהרה, כל הכוחות לא נותנים לזה ללכת, והיה להם כוח. אתם יודעים, אומר הרמב"ן, למה יש שעיר לעזאזל ביום כיפור? שעיר לעזאזל זאת עבירה, אסור לעשות קורבנות בחוץ לבית המקדש. כיוון שביום כיפור הוא יום אדיר וקדוש, ואותו היום כל ישראל כולם קדושים. הסיטרא אחרא מקנא על קדושתם וישר שיקטרג עליהם. על כן ציווה הקדוש ברוך הוא שיקנו לו חלקו. מה זה? ושעיר המשתלח לעזאזל. שם הרמב"ן אומר את העניין של שוחד לשטן. וכאשר נתנו לו חלקו באותו היום, לא, אז הוא כבר מתפייס. אז כשהשטן וכף דילי רואים שהמואביה הזאת הולכת כמו
מואביה?
חביה. זונה. בואו נגיד את המילה שהאשך אומר, כן? הולכת כמו זונה לגורן של בועז, הוא אומר, מה אכפת לי?
מה אכפת לי? תפי, בטח. את יודעת מה? אני שלח סלם, ונראה מה יגידו על הרב הראשי מחר.
ומזה יצא מחייה. תודה רבה.